טוב, היום, צהריים טובים, היום יום שלישי, י"א באדר א', י"א באדר א', תשע"א, והנה אנחנו ממשיכים בנושא שעסקנו בו כבר שני שיעורים, מצוות יישוב ארץ ישראל, כך שהיום אנחנו עסוקים במצוות יישוב ארץ ישראל, פרק ג'. בשיעור הראשון ראינו את דעת הרמב"ן. דעת הרמב"ן היא שיש מצווה להקים מדינה עצמאית בארץ ישראל כולה. ראינו גם שהרמב"ם לא הזכיר את הדבר הזה. בשיעור השני עסקנו בדעתו של רבי יצחק דילאון, בעל מגילת אסתר, שמשתדל לדחות את דברי הרמב"ן, וטוען שזה שהרמב"ם לא הזכיר את מצוות הקמת המדינה בארץ ישראל, בגלל שאין מצווה כזאת, בגלל שאסור להקים מדינה, כי אסור למרוד באומות, וכו' וכו'. זה הבסיס של השקפה המתנגדת, התנגדות עקרונית ומהותית לציונות. ויראינו שורה אחרי שורה איך שהדברים דחויים ואינם עומדים במבחן הביקורת. אבל עם כל זאת נשארנו עם שתי שאלות שאנחנו צריכים עדיין לפתור אותן. והיא, מדוע הרמב״ם באמת לא הזכיר את המצווה הזאת? והשאלה השנייה, מה נעשה עם כל המקורות שהביא בעל מגילת אסתר, שמהם משתמע שאין להקים מדינה בארץ ישראל, כי זאת מרידה באומות. בסדר? זה בעצם שתי השאלות העיקריות. אנחנו נתחיל בשאלה על יחס הרמב״ם למצוות יישוב ארץ ישראל. ראשית כל, לגבי היחס העקרוני, האם ארץ ישראל מהווה עמוד מרכזי בהגותו של הרמב״ם, או שמה? לא. כן? ישנה תפיסה האומרת שהרמב״ם בתור קוסמופוליט, מושפע מהפילוסופיה היוונית, איננו יכול להעמיד את ארץ ישראל במרכז ההכרה של היהדות, ויש אומרים שעד רבה, הרמב״ם רואה בארץ ישראל את מרכז החיים של האומה. מי צודק? כמובן, העמדה השנייה. לשם זה, אנחנו נראה קטע של דברי הרמב״ם בספר המצוות, בחלק של מצוות עשה, מצוות עשה קנ"ג, שתאיר קצת את פני הדברים. מה שאני אומר הם דברים ידועים וקלאסיים, אני לא מתכוון פה לעשות שום חידושים, אני רק פשוט מלמד דברים שאולי לא כולם יודעים אותם. אני קורא כאן במצווה, מצוות עשה קנ"ג, כלומר 153. מהי המצווה הזאת? היא שציוונו יתעלה, או יתברך, תלוי כתוב כאן ית, לא יודע, יתברך, לקדש חודשים ולחשב חודשים ושנים. וזו היא מצוות קידוש החודש. כלומר, יש מצווה לערוך את לוח השנה העברי. עכשיו, יש לזה הרבה השלכות הלכתיות. לגבי יום השבת, אין שום צורך ושום חשבון. כל שבעה ימים, פונקט, זה שבת. איך אומרים, לא יעזור בית דין, בכל המובנים של המילה, בית דין לא יכול להזיז את השבת. כן? כלומר, אתה רוצה לעשות שבת ביום רביעי. לא, אין דבר כזה. שבת זה בשבת, נקודה. לעומת זה, כל המועדים הם תלויים בשני מרכיבים. א', מתי יחול ראש חודש? שתיים, כמה חודשים יהיו בשנה? יש שנים עם 12 חודשים, ויש שנים, כמו השנה שלנו, שנים מעוברות עם 13 חודשים. וזה דבר שהוא תלוי בבית דין. בית דין קובע אם יהיו 13 חודשים או 12 חודשים. כמו כן, האם החודש יהיה בין 30 יום או בין 29 יום. זה הבית דין קובע. ולפי זה, דבר מאוד מעניין, אדם שיוכל ביום הכיפורים או יוכל חמץ בפסח, יתחייב קראת. אבל תשאל השאלה, רגע, למה אתה מחייב אותו? הרי סך הכל, זה שעכשיו זה פסח, זה רק בגלל שהרבנים קבעו שעכשיו פסח. ואם הרבנים לא היו קובעים שעכשיו פסח, זה לא היה פסח. אז אולי בכלל הרבנים טעו. ואנחנו רואים שלא כך, אלא שהתורה קובעת את קדושת המועדים לפי ההחלטה של בית דין. שזה כשלעצמו כבר דבר תמוה מאוד בבחינה תיאולוגית. השותפות של האדם ביצירת הלוח. זה דבר אדיר. כן? תחשבו על זה מה זה אומר. שהקדוש ברוך הוא מחפר את עוונותיהם של ישראל, ביום שהרבנים יחליטו שהוא יחפר עוונותיהם של ישראל. הרבנים יכולים להקדים את זה ב-30 יום, לאחר את זה ב-30 יום. כן? או את ראש השנה יכולים להזיז ביום אחד. יש אפילו בירושלמי, שביום כפתת באלול, המלאכים למעלה בונים בימה. כן? מביאים מסורים, פטישים, מסמירים, עצים וזה, כדי לבנות בימה. למה צריך לבנות בימה בשמיים? כי למחרת זה ראש השנה. ושם יישב בית דין של מעלה, לדון את ישראל ואת העולם כולו. אז מושיבים, בונים את הבימה לבית דין. אבל פתאום אחד המלאכים אומר, חבר'ה תפסיקו. מה קרה? חכמי ישראל למטה החליטו לדחות את ראש השנה ביום אחד. להאריך את חודש אלול בעוד יום. מה עושים המלאכים? מפרקים את הבימה, מחזירים את כל העצים למחסן, למחרת בונים עוד פעם. זה ציורי. אבל הציוריות הזאת היא מאוד משמעותית. היא באה לראות את השותפות של האדם במעשה הבורא. כן.
אני לא מבין למה לצייר את זה בצורה הזאת שהאדם משותף. למה לצייר את זה בצורה הזאת שהאדם מברר מה שהם רוצים בעצם. כאילו, למה לצייר את זה בבחינת הלוגית, כאילו אדם שותף למעשה הבריאה בזמן. אפשר פשוט להבין, כמו כל דין של תורה, שחכמי ישראל מבררים מה התורה רוצה מבחינת דין. מבחינת הזמנים,
החכמי ישראל... זה מה שנקרא אשר תקראו אותם. אל תקראו אותם, אלא אתם. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מוטעים, אתם אפילו מזידים. זאת אומרת, אנחנו יכולים אפילו לומר נכון, לפי לוח הזמנים, לפי הנתונים האסטרונומיים, ראש השנה צריך לחול ביום פלוני, ומסיבות שלנו אנחנו מזיזים את זה. נכון? אז שתקראו אותם. זה, יש פה דין מיוחד בקביעת לוח השנה.
אבל גם אינטרס לבוא לעשות את זה לא כמו שהיה צריך מבחינת הזמנים. זה גם אינטרס תורני.
בסופו של דבר, אבל זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יש לו אינטרס תורני לשתף את האדם. זה הכוונה. הלאה. אז אם כן, יש מצוות קידוש החודש, שיש, נכתבו עליה הרבה דברים, כן? שנשפכו נחלי דיו רבים מסביב למצווה הזאת. וכאן מוסיף הרמב״ם דברים מעניינים. מצווה זו, אני כאן מדלג קצת, מצווה זו אינה מסורה לכל איש ואיש. כמו שבת בראשית, שכל איש ימנה 6 ימים וישבות בשביעים. כן? כלומר, הרי איך אני יודע שהיום שבת? לא הלכתי לשאול את הרב אם היום שבת. אני פשוט ספרתי מהשבת שעברה. ואני יודע שזה שבת. בלי לשאול את הרב. זה מסור לכל איש ואיש. אבל אומר, לגבי קידוש החודש זה לא ככה. עד שכשתיראה לכל איש ואיש הלבנה שיקבע היום ההוא ראש חודש, או ימנה מניין תוריי ויקבע ראש חודש, או יעיין איחור האביב וזולתו ממה שראו להסתכל בו ויוסיף חודש, כן, אדם יגיד, וואי, אנחנו רואים שהאביב מתעכב. טוב, יאללה, נוסיף עוד אדר. כן? אבל מצווה זו לא יעשה אותה לעולם זולת בית דין הגדול, לבד. בית הדין יכול לעשות את זה. ובארץ ישראל לבד. כלומר, בית דין לא יכול לשבת בחוץ לארץ, והוא להוסיף חודש. לא יכול. ולכן בטלה הראייה אצלנו היום, בהיעדר בדין הגדול, כמו שבטלה הקרבת הקורבנות בהיעדר המקדש. כלומר, אין היום קידוש החודש על פי הראייה, זאת אומרת, לא מוצאים ששני אנשים באים לפני בית הדין ואומרים, ראינו את הירח, לא עושים את זה יותר, אלא יש לוח השנה. ובזה יטעו המינים הנקראים כאן וכאן במזרח קראים, וזהו שורש גם כן, שלא יודו בו גם כן, זולתנו מכלל הרבנים והולכים עמהם באפלה חשיכה. טוב, פה הוא, יש, זה על רקע הוויכוח בין רבנו סעדיה גאון לבין הרמב״ם, מה הערך של החישובים של הלוח. היום כשקובעים לוח שנה, קלקולות. היום כשרוצים, נגיד, מוציאים לאור לוח שנה, אז איך יודעים כמה חודשים לשים ומה האורך של החודשים? יש כללים, נכון? יש כללים. והכללים זה כללים מתמטיים. עושים חשבון, תח, 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 יודעים בדיוק איך לעשות את רוח השנה. השאלה, מה הערך של החישובים האלה? איפה כתוב בתורה שאפשר לעשות לוח שנה על פי חשבון? לכאורה, צריך לעשות לוח שנה על פי הראייה. כן, צריך להסתכל מה עם הירח, האם הירח גלוי או לא גלוי. צריך לבדוק את מצב האביב וכדומה, ולא לעשות חשבונות. אז מי קבע שהחישוב הזה מועיל? אז בזה נחלקו הרבנים. רבנו סעדיה גאון אומר שעד רבה, עיקר מצוות קידוש החודש זה על פי החשבון ולא על פי הראייה. בניגוד לרמב״ם. הרמב״ם אומר לא נכון. עיקר מצוות קידוש החודש על פי הראייה ולא על פי החשבון. לכן אומר כאן הרמב״ם, בזה טועים הקראים וגם זולתנו מן הרבנים. מי זה זולתנו מן הרבנים? הוא מתכוון כאן נגד רבנו סעדיה. האם באמת רבנו סעדיה חשב את זה או לא? זה ראוי ללימוד בפני עצמו. ודע, אז למה החשבון מועיל לפי הרמב״ם? הוא מועיל בגלל שיושבי ארץ ישראל מסכימים לו. כן? אתם יושבים פה, מסכימים שלוח השנה בסדר? מסכימים. בגלל זה, בכל העולם כולו, אפשר לעשות את לוח השנה. ודע, שהחשבון הזה, שנמנה אותו היום, ונדע בו ראשי החודשים והמועדים, אי אפשר לעשותו, אלא בארץ ישראל בלבד. אלא בעת הצורך ובהיעדר החכמים בארץ ישראל, אז אפשר לבדין הסמוך בארץ ישראל, שיעבר השנים ויקבע חודשים בחוץ לארץ, כמו שעשה רבי עקיבא, כמו שהדבר בתלמוד, ובזה קושי גדול וחזק. כאן אני מדלג על עוד שתי שורות. זה לא, זה שעת דחק גדול, דחק גדול. ובכאן, עכשיו אני מגיע לנקודה העיקרית. ובכאן, שורש גדול מאוד. משורשי האמונה. לא ידעהו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. שאלה, כמה שורשים יש לאמונה לפי הרמב״ם? 13 עיקרים, נכון? אז מה אני מצפה לקרוא עכשיו ברמב״ם? אחד מה-13 עיקרים. נכון? הוא אומר כאן, ובכאן, שורש גדול מאוד, משורשי האמונה, לא ידעהו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. אז אני חושב שהרמב״ם עכשיו יתחיל לספר לי על אחד מה-13 עיקרים. לא יודע איזה מה. פתאום אני אגלה יסוד שלא ב-13 העיקרים. אז כנראה זה העיקר ה-14. עכשיו נשאלת השאלה, מדוע העיקר ה-14 הזה, הרמב״ם לא כתב אותו ברשימת ה-13 עיקרים? תשובה ראשונה, בגלל שזה יוצא 14 ולא 13. דבר ראשון. דבר נוסף, כנראה שהרמב״ם כלל בעיקרים רק דברים שכל העם יכול להבין. ומה שהוא הולך להסביר כאן, לא כל העם יכול להבין.
מי שדעתו עמוקה.
לכן אי אפשר בספר פופולרי, כמו פירוש המשנה, לכתוב דברים שצריך להיות עם דוקטורט כדי להבין אותם. כן.
זה תכן שזה פשוט שורש שמאחד כמה שורשים?
יכול להיות גם, בוא נבדוק. אבל הוא אומר כאן, לא יבין את זה רק מי שדעתו עמוקה. לבריאות, מהו השורש? וזה, שיותנו היום בחוץ על הארץ, מונים במלאכת העיבור שבידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש, וזה היום יום טוב. לא מפני חשבוננו נקבעהו יום טוב, בשום פנים. אלא מפני שבדין הגדול שבארץ ישראל, כבר קבעוהו זה היום ראש חודש או יום טוב. ומפני אומרם שזה היום ראש חודש או יום טוב, יהיה ראש חודש או יום טוב. בין שהייתה פעולתם זאת בחשבון, או בראייה. כמו שבא בפירוש, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם, אין לי מועדות אלא אלו, כלומר שיאמרו הם שהם מועדות, אפילו שוגגין, אפילו אנוסים, אפילו מוטעין, כמו שבעתנו הקבלה. ואנחנו אומנם נחשב היום, כדי שנדע, היום שקברו הם, רצוני לומר, בני ארץ ישראל בו, ראש חודש. כי במלאכה הזאת בעצמה, מונים וקובעים היום, לא בראייה, ועל קביעתם נסמוך, לא על חשבוננו. אבל חשבוננו הוא, לגילוי מילתא, והבן זה מאוד. טוב, פה הרמב״ם מדבר דברים ברורים. אתה מחשב כדי לדעת מה בארץ ישראל חושבים. ואם בין ארץ ישראל יחשבו אחרת, כל החשבון שלך הלך. כן, נזכיר בקצרה, היה בזמן רבנו סעדיה גאון ויכוח בין חכמי בבל לחכמי ארץ ישראל. החכם הארץ ישראלי, אהרון בן מאיר, החליט שהוא משנה את הכללים המקובלים באומה לחישוב ראש חודש. הוא החליט לשנות. והדבר הזה גרם לי בלבול עצום, ובבבל לא הסכימו איתו, אבל אהרון בן מאיר אמר, רגע, רגע, חבר'ה, זה לא יעזור לכם, כיוון שאני הגאון בארץ ישראל, אז אני קובע. אני קובע, מה שצריך להיות. אז גם אם אני רוצה לשנות את הכללים, בעיה שלי. אתם צריכים להתיישר לפי מה שאני אומר, כי מציון תצא תורה. רבנו סעדיה גאון נלחם בו. במשך 3 שנים, יהודי בבל ויהודי ארץ ישראל לא חגגו את פסח ואת יום כיפור באותו יום. היה קרע בתוך העם היהודי. במשך 3 שנים. עד שבסוף, אהרון בן מאיר, הגאון מארץ ישראל, נכנע. וקיבל לדעתו של רבנו סעדיה גאון. ועד היום, אנחנו ממשיכים את החישוב של לוח השנה, לפי הכללים של רבנו סעדיה גאון, ולא של אהרון בן מאיר. מה אומר הרמב״ם? אהרון בן מאיר צדק. הוא צדק. כי הוא מארץ ישראל, הוא הקובע. אז למה הרמב״ם לא שינה את לוח השנה? כי הוא נכנע. כיוון שהוא נכנע. מזל שהוא נכנע. הוא עדיף להיכנע כדי לשמור על אחדות האומה. למרות שהוא צדק. בסדר? ואז יוצא לפי זה שגם היום הלוח שלנו זה על פי הסכמתם של יושבי ארץ ישראל. טוב, בואו נמשיך. כן?
הרב אמר שאם מאחר והקביעה של הלוח שלנו הוא לפי חכמי ארץ ישראל, אז כביכול אם טועים, אז החישוב יצא לא נכון. אבל... מכלל דעתם של חכמי ארץ ישראל, זה לא שאנחנו יכולים
לטעות
ולהזיז את הימין בטעות,
מותר לעשות בטעות הזזה, לא משנה. הטעות תהיה ההלכה. כן. עכשיו, כן. האם בימינו אנחנו יכולים, נגיד הרבנות הראשית או מישהו כזה, לשנות את הלוח? אתה נכנס פה לסוגיה מאוד כבדה שהתחילו לדון בה בדור האחרון, ולא הגיעו לשום מסקנה, עדיין. זה ייקר זמן. בכל מקרה, עוד 1,000 שנה לא תהיה ברירה, נצטרך לשנות את הלוח. בכל מקרה. כן. כן, מה אתה אומר?
אני חושב ששמעתי שהרב קרא ברמב"ם, זה אומר שבזמן הזה, אז בית דין הגדול, מה שהם מחשבים בחוץ לארץ, זה על פי בית דין הגדול, זה אומר בית דין הגדול.
נכון.
קודם הוא אמר שבזמן הזה אין בית דין גדול, הולכים על פי 3 סניפים.
נכון. נכון, אז יש פה בעיה, איך ליישב את הקושיה הזאת. המפרשים דנים בזה. בסדר? אני בכוונה לא רוצה להיכנס לזה. זו שאלה טובה מאוד. יש הרמב"ן פה, יש... טוב. ואני אוסיף לך ביאור. שהרמב"ם אומר, זה לא היה מספיק ברור מה שאמרתי לך, אז אני אסביר לך יותר טוב. ואני אוסיף לך ביאור. אילו אפשר, דרך משל, שבני ארץ ישראל... יעדרו מארץ ישראל דהיינו שלא יהיו יותר יהודים בארץ. ואז הרמב״ם פה מוסיף משפט בדרך אגב מאוד מעניין, חלילה לאל מעשות זאת. כלומר שהקדוש ברוך הוא לא יעיז, כן? הוא מאיים, כן? חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל, ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחוץ לארץ בית דין שנשמח בארץ, הנה חשבוננו זה, לא יועילנו אז כלום בשום פנים. לפי שאין לנו רשות שנחשב בחוץ לארץ ונעבר שנים ונקבע חודשים, אלא בתנאים הנזכרים כמו שבארנו, כי מציון תצא תורה. וכשיתבונן, מי שיש לו שכל שלם, לשונות התלמוד בכוונה הזאת, יתבהר לו כל מה שאמרנו הוא ביאור אין ספק בו. טוב, פה המשפט הזה, התוספת ביאור הזאת של הרמב״ם, היא מעניינת מאוד, כי הוא אומר ככה, אם לא יהיו יהודים בארץ ואין בית דין שנסמך בארץ במקרה בחוץ לארץ, החשבון לא יועיל. אז מה יהיה? מה יהיה במקרה כזה? מתי נקבע ראש חודש? זה הרמב״ם לא אומר. הוא אומר, זה רק לא יועיל. אבל הוא הוסיף כאן משפט מעניין. חלילה לאל מעשות זאת, שהרי הבטיח שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל. החתם סופר, רבנו משה סופר מפרסבורג, מגדולי הפוסקים, דייק מדברי הרמב״ם האלה, שלפי הרמב״ם, אם לא יהיו יהודים בארץ, זה חורבן האומה. אין יותר עם ישראל. אפילו אם יהיו מיליארד יהודים בחוץ לארץ, כשאין יהודים בארץ ישראל, אין יותר עם ישראל. והנה מה עם ישראל, לפי זה גם התורה כולה מתבטלת. זה מה שעולה פה. אולי גם העולם כולו. אבל על כל פנים, עם ישראל כבר לא יהיה קיים לפי הרמב״ם, לפחות כך מדייק החתם סופר מהדברים האלה. בשוט. עכשיו, גם אם אנחנו לא נגיע עד כדי כך, אבל ברור, מסגנון דברי הרמב״ם, שארץ ישראל היא מרכזית בהגדרה של הזהות היהודית. מובן? כן.
הוא כבר אמר שמצוות ישוב הארץ קיימת, אבל רק מה שהוא לא אמר שיש מצווה להקים מדינה.
לא, אני כאן לא סתרתי שום דבר. אני רק הבאתי, קודם כל, את המרכזיות של ארץ ישראל ברמב״ם. בסדר? זה מה שרציתי להראות. שהמרכזיות הזאת היא מן התורה. כי מה שהוא כותב שיש מצווה לדור בארץ, בהלכות מלאכים, את זה הוא לא כתב עם זה, דאורייתא, דרבנן, או משהו כזה. או? מה שאין כן פה, שהמרכזיות של ארץ ישראל היא פונקציה פה, היא פונקציה של מצווה מן התורה. אגב, אני רוצה לציין עוד משהו אחר. גם הרמב״ם חוזר על העיקרון הזה במסכת הוריות. במסכת הוריות הרי יש דיון לגבי בית דין שטעה. אם בית דין טעה, בית דין הכוונה סנהדרין. הסנהדרין הורו בטעות איזה שהיא הלכה לא נכונה. בדבר שיש בו קראת. למשל, הם התירו לאכול חמץ בפסח. הם הלכו לישון, כמו מישהו בא ושאל, חכמי סנהדרין יקרים, רציתי לדעת, האם מותר לאכול חמץ בחג הפסח? הרבנים אמרו, כן, מותר. אחר כך הלכו הביתה, אחד הרבנים פותח בתורה, אומר, כתוב כל מחמצת לא תאכלו. וואי, איך לא שמנו לב? מרים טלפון לכל הסנהדרין, חבר'ה, צריך לעשות ישיבת חירום, אמרנו דבר שאסור, ואז מביאים על זה קורבן. כן? קורבן להיעלם דבר של ציבור, סנהדרין מביא. נשאלת השאלה, מתי מביאים את הקורבן הזה? זה אם ההוראה פשטה בכל ישראל, או ברוב הציבור. השאלה היא איך מחשבים מה זה רוב? אז ההלכה אומרת שמחשבים לפי יושבי ארץ ישראל בלבד. דיינו, אם יש 10% מהעם היהודי בארץ ישראל, בודקים אם בתוך ה10% האלה היה רוב של אלה ששמעו על פי להוראה של הסנהדרין ואכלו חמץ בפסח, או לא. וזה ש90% מהעם היהודי שנמצא בחוץ לארץ לא טעה בדבר הזה, זה לא משנה, זה נקרא שהרוב טעה, הולכים לפי יושבי ארץ ישראל. מסביר הרמב״ם בפירושו למסכת הוריות, מפני שיושבי ארץ ישראל הם עם ישראל, אפילו יהיו 10 אנשים. כלומר, האומה זה היושבים פה בארץ. אלה שבחוץ לארץ זה לא האומה. זה פוטנציאל של אומה, מה שאתה רוצה, אבל זה לא האומה. אגב בזה, אפשר להבין פה משהו שורשי. באחד מ-14 השורשים של הרמב״ם, שעל פיהם הוא קבע איך לספור את המצוות, אחד מהשורשים זה שהוא לא מונה מצוות הכוללות את כל התורה כולה. למשל, הרמב״ם אומר, אי אפשר לספור כמצווה, ושמרתם את מצוותיי. זה לא באחד מתרייג מצוות. כי זה כולל כל התורה כולה, דבר כזה לא קודם. אז בעל האור החיים וגם אבני נזר אומרים שזה שהרמב״ם לא מנע את מצוות יישוב ארץ ישראל, זה בגלל שזו מצווה שהיא כוללת את כל התורה כולה. אבל צריך להבין באיזה מובן היא כוללת את כל התורה כולה. מה? כי אפשר לומר שאין פה, נגיד, בלי יישוב ארץ ישראל, אין פה מי שמקיים את התורה. זה מה שזה אומר. אני רוצה קצת להרחיב את זה. יש מחלוקת אחרת לגמרי בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בנושא אחר, וזה השאלה האם יש מצווה בתורה לעשות תשובה. אדם עבר עבירה, צריך לעשות תשובה, זה מצווה או לא? מה אתם אומרים? יש מצווה כזו? הרמב״ן אמר שכן. הרמב״ן כתב מפורש בפירושו לתורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא וכו'. מה זה המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך? אומר הרמב״ן, מצוות התשובה שכתובה לאל מזה ושבת עד השם אלוהיך. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב שיש מצוות עשה אחת והיא הוידוי. אין לפי הרמב״ם מצווה לעשות תשובה, יש מצווה להתוודות. הוא כותב, כשיעשה תשובה, מצווה להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר וכו'. אם כן, יש פה מחלוק. השאלה היא, מי צודק? הרמב״ם או הרמב״ן?
שניהם.
איך אפשר? אחד אומר יש מצווה, השני אומר אין מצווה. אז איך שניהם יכולים להיות צודקים? או שיש או אין שאין?
זה כדבר מובן מאליו.
אז לפי, אז אתה אומר שהרמב״ם צודק.
כן, רק
שהרמב״ם מתייחס
לדבר מובן, כשיעשה תשובה.
אז אתה אומר שהרמב״ם צודק.
כמו שלא חולקים.
לא חולקים.
אתה אומר שהם לא חולקים? למה? הרמב״ן אמר שיש מצווה מתרי"ג מצוות, כלומר שסופרים את התרי"ג מצוות, הרמב״ן סופר את המצווה של התשובה, ואילו הרמב״ם לא סופר את המצווה הזאת, אז הם חולקים.
הוא אומר שהרמב״ם...
יש להם אופן אחר לספור את ה-613 מצוות. אז אני הייתי רוצה להבין, האם לפי דבריך, ככה אני הבנתי מדבריך, שהרמב״ם צודק ולא הרמב״ן.
כמו שלא חולקים.
מה?
אני לא יודע.
מה אתה לא יודע?
זו
שאלה מה אתה אומר, אתה לא יודע מה אתה אומר.
כן, אבל עכשיו
שראית
את זה ככה, יש
להם
דרך
אחרת
להסתכל על זה.
מה אתה לא יודע מה אתה אומר? אני אגיד לכם פשוט, אני אסביר את הנקודה הזאת. לפי הרמב״ם, לומר שיש מצווה לעשות תשובה, זה עלבון לאינטליגנציה. וזאת למה? נגיד שאין מצווה בתורה לעשות תשובה. מותר לאדם להמשיך להיות בעבירה? אדם עושה עבירה, מותר לו להמשיך לעשות את העבירה? הרי עצם זה שיש איסור בתורה לעבור את העבירה, זה אומר שאם אני עושה את העבירה, אני צריך להפסיק לעשות אותה. נכון? וזה ברור, מזה מתחייב גם, כן? שאני מתחרט על זה שעשיתי אותה, הרי התורה ציוותה אותי שלא לעשות אותה, את העבירה. וזה גם מובן מאליו, שאם אני מקבל את הדבר כמצווה, אני מקבל שלעתיד אני לא אעשה אותה. שהרי אני מקבל על עצמי את עול המצווה. כך שהעזיבת החטא, החרטה והקבלה לעתיד, הם דברים שמובנים בלעז בלט-אין, בעצם מושג המצווה. לכן להגיד שאם אתה עושה עבירה, אתה צריך לעשות מצווה, ושיש מצווה לעשות, אתה צריך לעשות תשובה, ושיש מצווה לעשות תשובה, זה דבר שהוא סתירה לוגית, אלבון לאינטליגנציה. לכן עבור הרמב״ם, אי אפשר לכתוב שיש מצווה לעשות תשובה, כי זה דבר המובן מאליו. החידוש שהתורה חידשה, זה שכשעושים תשובה, צריך לעשות וידוי. כי זה באמת לא דבר המובן מאליו, והתורה חייבה לעשות וידוי. בסדר? עד כאן ברור? כן, ודאי שלרמב״ם יש הלכות תשובה. ובתחילת הלכות תשובה הוא כותב מהי המצווה. הוא כותב
ש...
כן, אבל מהי? הוידוי. הוידוי, נכון? זה מה שאומר. כשיעשה תשובה חייב להתוודות. ככה הוא כותב. משמע שעצם זה שהוא עושה תשובה, זה לא בגלל חיוב, זה דבר מובן מאליו. וכי היה לדעת שאדם עשה עבירה, ואנחנו נרשה לו להישאר במצב הזה, או שהוא ירשה לעצמו להישאר במצב הזה. אם כן, התשובה לא יכולה להיות מצווה, כי היא תשתית בסיסית של עבודת המצוות, רק הוידוי הוא התוצאה של זה.
למה אפשר להסביר? למה אפשר להסביר שהרמב״ם אומר שיש מצווה לעשות תשובה? הוא רוצה להגיד את החידוש של התורה יותר, ולהגיד שמה שלא היה פשוט בתוך המצווה של התשובה, לעשות וידוי. אבל לא אמר אין מצוות התשובה. לא אמר. כשאתה עושה את מצוות התשובה, אז גם
הרמב״ם, כשהוא מנה את מספר המצוות של הלכות תשובה, אומר מצוות עשה אחת. הוא לא אמר שתיים. לפי דבריך יש שתיים.
הוא רוצה להסביר את פרטי המצווה של התשובה, אז הוא מסביר לך, תתוודד, אתה יודע שאתה עושה מצוות תשובה. זה חלק מהמצווה של התשובה, להתוודד. אז הוא רוצה לחדש, כאילו.
אבל, הרם, אבל איפה כתוב בתורה שיש מצווה לעשות תשובה?
בסדר, לא יודע.
בסדר, מה, תגיד, אל תתחמק.
ושבת.
אבל זה הוא לא כותב. הרמב״ם לא הביא את הפסוק הזה בכלל. הוא הביא רק את הפסוק של הוידוי. בכל זאת, המתבקש יביא את הפסוק. הוא אומר שנאמר, אישו אישה, כי יעשו מכל אחד אדם, והתוודו את חטאתם אשר עשו. לבריאות. לעומת זה, הרמב״ן, הוא כותב שיש מצווה לעשות תשובה. מה הרציונל מאחורי האמירה הזאת? הרי זה קושיה מאוד גדולה. איך אפשר באמת שתהיה מצווה לעשות תשובה? הרמב״ן יאמר דבר פשוט. יש יהודים שאם לא תגיד להם שזה מצווה, הם לא יעשו. הם צריכים שזה כתוב בשולחן ערוך. כלומר, עשית תשובה? לא אומר שאני אעשה. יש מצווה, מה אתה רוצה? טוב, אם יש מצווה, אני אעשה. מה? יש עוד מצווה? בסדר, יעשית כולם. תראה, יש מצווה. זאת אומרת, המחלוקת פה היא עבור מי נכתבה התורה. האם התורה נכתבה עבור היהודי הנורמלי, או עבור היהודי הלא נורמלי? לדעת הרמב״ם, התורה נכתבה עבור היהודי הנורמלי. היהודי הנורמלי מבין שאם יש מצווה הוא צריך לעשות תשובה אם הוא עושה עבירה. הרמב״ן מניח שהתורה נכתבה עבור היהודי הלא נורמלי, שאם לא יצוו אותו לא ידע, לא יעשה. על פי זה, כן?
למה אין מצווה פשוט להיות נורמלי?
האם יש מצווה להיות נורמלי?
למה לא? זה... נכון, לפי הרמב״ן, שפשוט התורה תסווה את זה.
אז הוא, אז לפי הרמב״ן, לעשות תשובה זה להיות נורמלי. זה כמו, זה הציווי להיות נורמלי. בסדר? אוקיי, עכשיו, יש לזה גם השלכות, למשל, גם במצוות קדושים תהיו. קדש עצמך במותר לך. לדעת הרמב״ם, אין מצווה של קדש עצמך במותר לך. אדם יכול לשתות יין כמה שהוא רוצה. יכול לבלות את ימיו בשתייה. הרמב״ן אומר, מה פתאום? קדושים תהיו. יש מצווה לקדש עצמך במותר. נכון שהיין הוא כשר, אבל אל תגזים. איך הרמב״ם ידאג לזה שסתם יהודי לא יבלה את ימיו בשתייה? כי הרמב״ם מניח שאתה נורמלי. התורה ניתנה לאדם הנורמלי, והאדם הנורמלי מבין שצריך לעשות עוד דברים בחיים חוץ מלשתות יין. בסדר? זה גישה פדגוגית אחרת לגמרי. כן.
הרמב״ם גם ממילא מונה מצווה של לימידת תורה, אז...
מצווה של לימוד תורה, נכון, נו אז מה. לימוד תורה, אם אני יכול. כשאני ישן, אין מצווה לימוד תורה. אין מצווה של לימוד תורה. כשאני שיקור, גם כן לא.
גם הרמב״ם, אני יודעתי, הוא גם אומר שבן אדם לא יכול לישון כל היום.
אבל יש זמן שצריך לישון? יש זמן שצריך לישון? כשאני ישן, אני מצווה לימוד תורה?
לא.
לא. אז כשאני שיקור, אותו דבר.
למה זה דבר?
ודאי, כי כשאני שיקור, אני לא יכול ללמוד. הלאה. לפי זה מתחילה לבצבץ ההבנה לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל. עבור הרמב״ם, לא עלה בדעתו של הרמב״ם שתהיה הזדמנות היסטורית של חידוש העצמאות המדינית בארץ ישראל, ושעם ישראל לא יעשה את זה. אז לכתוב בתורה שיש מצווה להקים מדינה עבור הרמב״ם, זאת הקטנה. יוצא לפי זה שהרמב״ם הרבה יותר ציוני מהרמב״ן. כי הרמב״ן מנה את זה במצוות. אבל הרמב״ן אומר לרמב״ם, תשמע, יש יהודים, אני יודע, מכיר אותם. אם זה לא יהיה כתוב בשולחן ערוך שיש מצווה להקים מדינה, הם לא יעשו את זה. אז אני כותב לך, בתרי"ג מצוות יש מצווה להקים מדינה. כן.
הרמב״ם לא כתב שצריך לחבוש
כובע.
אז זה אומר שהרמב״ם חושב שהמצווה הזו היא מאוד מאוד יסודית, כי הוא לא כתב את זה.
אתה אומר כך, הרמב״ם לא כתב שיש מצווה לחבוש כובע, אז אולי זה אומר שזה כל כך מובן מאליו שצריך לחבוש כובע, שלכן הרמב״ם לא כתב. נכון? אפשרות לומר את זה. יש רק בעיה אחת. אם ככה, היה צריך להיות שהרמב״ם יכתוב שיש מצווה כזאת. דבר נוסף, אתה רואה שפה הרמב״ם כן ייחס מרכזיות עקרונית משורשי האמונה למצוות ישורת, לזה שהוא יהודים בארץ ישראל. כלומר, זה הרבה יותר עמוק מאשר כובע.
אני מבין מה הרב אומר, אבל יש הבדל בין שיהיו יהודים בארץ ישראל לבין מצוות ישור בארץ. כלומר, כל עוד יש יהודים בארץ ישראל,
אז
יהודים בארץ ישראל.
הרמב״ם
לא מזכיר את זה.
אבל הרמב״ם זה שלא יימחו אותות האומה. כלומר, אתה רואה שהחשיבה של הרמב״ם היא חשיבה מדינית. וכדי להרחיב את הנקודה הזאת, אני רוצה להוסיף עוד משהו מהרמב״ם. רק רגע. אני רוצה להוסיף עוד משהו מהרמב״ם, וזה קצת יבהיר את הדברים. יש בהלכות מלכים, הרמב״ם מונה שם שני סוגי מלחמה. יש מלחמת מצווה ויש מלחמת הרשות. אמת או לא? מה זה מלחמת מצווה? אומר הרמב״ם, יש שלושה סוגים. סוג אחד, מלחמת שבעה עממים, נגד הכנענים. מלחמת מצווה שנייה, מלחמת עמלק. והשלישית, הצלת ישראל מיד צר הבא עליהם. כלומר, אם באים גויים לתקוף אותנו, יש מצווה לצאת למלחמה נגדם. זה שלושת המצוות, שלושת המלחמות הנקראות מלחמת מצווה. אחר כך הרמב״ם מוסיף, יש גם מלחמת הרשות. מהי מלחמת הרשות? להרחיב גבול ישראל. שהמלך יוצא למלחמה כי הוא רוצה קצת יותר מעבר לגבול, הוא רוצה לספח איזה שטח, זה נקרא מלחמת הרשות. נשאלת השאלה, ומה עם הגבולות עצמם? אם הרחבת הגבולות היא רשות, משמע שהגבולות עצמם מה זה?
חובה.
חובה. אז למה הוא לא כתב את זה? למה הוא לא כתב? שבתוך הגבולות יש מצווה. אתם יודעים למה? כי זה מובן מאליו. פשוט מאוד.
אבל הרב, עדיין יש הבדל בין הרחבת הגבולות לבין יישוב הארץ.
זה מה שאני אומר לך, הרחבת הגבולות, הרחבת השליטה על הגבולות, הרחבת השליטה, כלומר המלך מולך, נכון? שזה הוא מלך. המלך יש לו מדינה, בסדר? עכשיו, אם הוא רוצה להרחיב את הגבולות, אז זה מלחמת הרשות. משמע שבתוך הגבולות זה לא מלחמת רשות. זאת אומרת שהמצווה היא מצווה מדינית. מה אתה רוצה להגיד? שאין מצווה על כל אחד לעלות לארץ?
כן, זה לא משתנה מזה.
לא דיברתי על המצווה לעלות לארץ, דיברתי על המצווה לשלוט בארץ, משהו אחר. בסדר?
הרב מדבר על יהודים לפחות שנמצאים בארץ, בלי קשר...
המצווה היא שעם ישראל ישלוט בארץ ישראל. זה הכוונה. זה המצווה. עכשיו, הדבר הזה יש לו השלכה. השלכה היא שזה חשוב שיהיו הרבה יהודים בארץ, שיעלו לארץ וכו'. אבל זה בדרך משתמע. זה לא עצם המצווה. לא, אין פה מצווה לעלות לארץ, יש מצווה לשלוט בה. נכון? שלום רבנו. קצת קשה על פירוש דברי הרמב״ם. כי אפשר להגיד על כמה מצוות, כגון, לא תרצח, לא תגנוב, שהם כל כך פשוטים, שלא צריך לצוות עליהם, ובכל זאת נאמרו. תשובה. זה ממש לא פשוט, לא תרצח ולא תגנוב. הלאה. זה ממש לא פשוט. לא תרצח ולא תגנוב? אם זה היה כך, אז לא הייתה משטרה בעולם. לא היו בתי כלא בעולם.
זה הרבה יותר פשוט מארץ ישראל.
הרבה פחות פשוט מארץ ישראל. כי ארץ ישראל זאת הארץ של האומה. ברגע שיש אומה, אין אומה שלא רוצה לכבוש את הארץ שלה. צהריים מצוינים לרב. והרמב"ן לא ידע את דברי הרמב"ם. ולמה הרמב"ן חושב כל כך נמוך אם אפשר לטעון כך? בתודה. והמשך יום נפלא, גיל. זו ממש לא טענה. מה זה הוא לא ידע? ודאי שהוא ידע, אז מה? הוא יכול לא מסכים איתו. בבקשה.
ביחס גם לשאלה הזאת, הרמב"ן לא שהוא לא מתייחס לזה שאומר שהרמב"ם שכח את המצווה הזאת. הוא לא הביא את זה, או שכח, זה אומר שבעצם,
ואז מה זה מוכיח שמה?
אם זה שכח, זה בטעות, זה לא איזה משהו בכוונה שהוא לפני זה חשב שזה מתאים לבנם נורמלי.
בסדר, אבל המגילת אסתר חושב, לא כמו הרמב"ן, הוא חושב שהרמב"ם לא מנע את זה ויהיה שהוא מתנגד לזה.
אז הרמב"ן מסכים מה שיש
לנו? הרמב"ן
לא? הרמב"ן והרמב"ן?
באמת, הרמב"ן לא יסכים מה?
הרמב"ן לא יסכים ליישוב הזה שיגיד שבעצם הרמב"ם התכוון במצוות האלה.
אני לא יודע אם יסכים או לא יסכים. לפי המגילת אסתר לא יסכים. לפי מה שאני אסביר, כן יסכים. בסדר, זה דיוק לא הכרחי כל כך. חוץ מזה גם לא בדיוק ברור מי כתב את המילה שכח שם. כי זה כותרת שם. שכחת הרב לדעת הרמב"ן ז"ל. אז זה לא כך ברור מי כתב את המילה הזאת שם. כן.
מלחמת רשות רק בארץ ישראל, מצווה היא רק בארץ ישראל,
הצלה מייצר, זה לא משנה איפה אתה. נגיד, יש לך מדינה יהודית, אני יודע, בקמצ'טקה, ובאים גויים להילחם עליה, אז יש מצווה להיחלץ למלחמה.
מלחמת הרשות?
מלחמת הרשות זה לשלוט על מה שאין בו הכרח.
וזה רק בארץ ישראל?
לא, לאו דווקא. יכולה להיות מלחמת רשות בכל העולם.
רשות זה לא בערך, כאילו הרחבת גבולות במקום אחר?
כן, נכון.
טוב. זה להגן על
גבולות
של מקום אחר.
נגיד ככה, יש לך קבוצת יהודים, הם רוצים להשתלט על שטח באיזשהו מקום בעולם. ויש להם מאורגנים, כן, עם שלטון והכל. רוצים לעשות את זה, זה נקרא מלחמת הרשות.
אפשר
ללמוד
מזה שמדבר על גבולות ארץ ישראל.
לא, זה ודאי מוכיח שזה בארץ ישראל. בגלל שאם לא, אז גם בתוך הגבולות זה ירשות. הוא אומר, הרחבת הגבולות זה, כלומר, להרחיב מחוץ לארץ ישראל. מחוץ לגבול ישראל. כן, אבל אם יש גבולות במקום אחר, אז גם בתוך הגבול זה רשות. אוקיי? טוב. אז איפה היינו? אז אם כן, אנחנו רואים כאן שאצל הרמב״ם, ארץ ישראל היא מאוד מרכזית, היא מאוד משמעותית, עד כדי כך שגם בהלכות מלכים, כותב הרמב״ם, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ולא בחוץ על הארץ, אפילו בעיר שרובה ישראל. בסדר? הוא משמע מעריך מאוד במרכזיותה של הארץ. עכשיו אני רוצה להתייחס... מה?
לפי זה, אם זה נגיד תשובה של הרמב״ם, שהוא כותב במפורש שיש מצווה להקים מדינה או משהו כזה, אז במילא סאטמר סוגם את הבסטה? הכל מבנה על זה, נכון? שבעצם...
לא. ממש לא. אני רוצה לחזור על השאלה של צוריה. אומר ככה, אם נמצא בגניזה תשובה מפורשת חתומה על ידי הרמב״ם בעצמו, שאומרת שיש מצווה לדור בארץ ישראל, ומצוות כיבוש ארץ ישראל. אז האם סאטמר סוגרים את הבסטה? עד כאן שאלתך. תשובה? לא. מתי שלא יסגרו את הבסטה? מסיבה פשוטה, השיטה של רבי מסאטמר בנויה על דברי המגילת אסתר, שהם עומדים בפני עצמם, דברי המגילת אסתר, על יסוד הגמרא בכתובות. ואז יגידו, בסדר, גם הרמב״ם לא ידע. אגב, יש טענה של חסידי סאטמר, מפורשת, שהרמב״ם סבר את שלושת השבועות. כי הרי הוא מזכיר אותן במפורש, באיגרת תימן. נכון? הנה, הרמב״ם באיגרת תימן כותב מפורש. מביא את הדרשה במסכת כתובות, אם תעירו ואם תעוררו, שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות, הוא כותב את זה. אז מה עושים עכשיו? אנחנו סוגרים את הבסטה? ודאי שלא. הרמב״ם שם כותב שהכתוב אמר בדרך משל, השבעתי אתכם. על מה הוא מדבר שם? הוא מדבר על יהודי תימן, שנמצאים בתסיסה משיחית, והרמב״ם רוצה להרגיע אותם. הוא אומר, זה לא הגיע הזמן. הרי גם הרמב״ן שסובר שיש מצוות יישוב ארץ ישראל, הוא מכיר את הסוגיה בכתובות על שלושת השבועות. מה הוא יעשה עם זה? ברור? אז כאן אנחנו מגיעים כבר לקטע הנוסף שרציתי לדבר עליו. מה עושים עם הסוגיה במסכת כתובות שאומרת שאסור להקים מדינה? ברור? אז קודם כל צריך להכיר קצת את הסוגיה מבפנים. צריך להכיר את הסוגיה מבפנים. מסכת כתובות, דף קוף י' א' עמוד א'. רבי זעירא, דף קוף י' עמוד ב' זה מתחיל, וממשיך בקוף י' א' עמוד א'. רבי זירא הווה כמשתמט מיניה דרב יהודה. רבי זירא היה משתמט מלפגוש את רבי יהודה, את רב יהודה. כן, רב יהודה היה רבו של רבי זירא, ורבי זירא, כל פעם שדע, אמרו לו רב יהודה פה, ויפס, הוא הולך לרחוב אחר. מוזר קצת. מתחמק מהרב שלו. למה? דבא למסק לארץ ישראל. הוא רצה לעלות לארץ, רבי זירא. דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. שנאמר, בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פוקדי אותם, נאום השם. אז אם כן, אסור לצאת מבבל. עד יום פוקדי אותם, אסור. אבל רבי זירא הוא רצה לעלות לארץ, לכן הוא לא רצה לפגוש את רב יהודה, כדי שרב יהודה לא ישים עליו את היד ויגיד לו, אני לא מרשה לך לעלות. ורבי זירא, מה רבי זירא עצמו הסביר עם הפסוק הזה? אומר, הוא בכלי שרת כתיב. זה נאמר לא על עם ישראל, זה נאמר על כלי שרת. כן, שם באמת בהקשר של הפסוק רואים שהכלים של בית המקדש שהובאו לבבל, אז שם כתוב, בבלה יהיו ושמה יהיו, יבואו יהיו ושמה יהיו, עד יום פוקדי אותם, ובאמת כורש מלך פרס יחזיר את הכלים.
שם
מה?
ושם יהיו.
בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פוקדי אותם נאום השם. אז רב יהודה, רבי זירא אומר, אהו בכלי שרת כתיב. ורב יהודה, כתיב כרך הרינה. כלומר, רב יהודה אומר, לא, אבל יש פסוק נוסף שממנו משתמע שאסור לעלות לארץ. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או בעילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מה זה? לעורר את האהבה? לחזור לארץ ישראל? אסור, עד שתחפץ. ורבי זירא, אז מה רבי זירא יאמר על הפסוק השבעתי אתכם? ההוא שלא יעלו ישראל בחומה. כלומר, כל האיסור, לפי רבי זירא, זה עלייה קולקטיבית, שיתארגנו לכבוש את הארץ ביחד. איך כותב רש"י? מה זה בחומה? יחד ביד חזקה. כן? זה מה שאסור. אבל לעלות באופן פרטי לארץ? הפסוק לא התכוון לאסור. זה מה שאומר רבי זירא נגד רב יהודה. ורב יהודה, מה יגיד על זה? השבעתי אחרין להכתיב. יש עוד השבעתי. כתוב פעמיים השבעתי אתכם. אז אם כתוב פעמיים, פעם אחת כדי לאסור עלייה בחומה, פעם אחת כדי לאסור אפילו עלייתו של יחיד. ורבי זירא, מה הוא יגיד על זה? ששני השבעתי? הוא מבא אלה לכדי רבי יוסי ברבי חנינה. הוא בכלל הסביר את הפסוקים באופן אחר. זה ההסבר, כלומר רבי זירא מסכים עם רבי יוסי ברבי חנינה. שמה אמר רבי יוסי ברבי חנינה? דאמר, שלושה שבועות הללו, למה? למה כתוב שלוש פעמים השבעתי אתכם בספר שיר השירים? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת, שישביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את אומות העולם שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדי. לכן יש פה שלוש שבועות, אף אחת לא כוללת איסור עלייה ליחיד, ולכן רבי זירא אומר אני יכול לעלות, כי כל האיסורים זה רק או איסור לעלות בחומה או למרוד באומות העולם, או בכלל איסור על אומות העולם לשעבד את ישראל. ורב יהודה, אז מה יגיד רב יהודה על זה? אומר, אם תעירו ואם תעוררו כתיב. כלומר, הוא מוסיף את המילה ואם תעוררו, כדי לאסור גם עלייה של יחיד. ורבי זירא, מה יגיד רבי זירא על ואם תעוררו? מבא אלה לכדי רבי לוי. הוא חושב כמו רבי לוי. שמה? דאמר, שש שבועות הללו, למה? כתוב, אם תעירו ואם תעוררו. כתוב שלוש פעמים. אז זה יוצא, שלוש כפול שתיים זה שש. אז זה שש שבועות. תלתה הנדה אמרן, שלוש ראשונות, זה מה שאמרנו. אינך, ועודה של שלושה, שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לאומות העולם. יש מכן שש שבועות. בצבאות או בעילות השדה. על איזה סוד? יש פה מחלוקת ראשי תוספות. מה זה הסוד הזה? עכשיו, זאת אומרת, הגמרא, בצבאות ובעילות השדה, אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועה, מוטב, ואם לאו, אני מתיר את בשרכם, כצבאות וכעילות השדה. אומר הרבי מסתמר, אם כן, עברו על השבועה בזה שעשו את הציונות, ולכן הייתה השואה. אני מתיר את בשרכם כצבאות וכעילות השדה. אם כן, אתם רואים, הציונים הם אשמים בשואה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון. תקוע פה, מה זה עושה פה? שנאמר, ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עוון. כן, זה משהו לא מובן מה שכתוב כאן. מה רבי אלעזר פתאום דיבר על כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון? אמרת לפני כן שיש עוון. מה זה הסיפור הזה? טוב, עד כאן הסוגיה, כן? שאלת מה זה הסוגיה בכתובות? זה הסוגיה בכתובות. עכשיו נשאת השאלה, הרי המגילת אסתר, רבי יצחק דיליאון, בנה את כל ההתנגדות שלו לציונות, לפני 500 שנה, כן? על בסיס הסוגיה הזאת. מה יש לומר על הסוגיה הזאת? בסדר? זאת השאלה היפה. עכשיו מעניין, אני רוצה קצת לפתוח את הדיון. היה יהודי אחד בזמן רמח"ל, כמו לפני 300 שנה, 250 שנה, בשם רבי משה חגיז, אחד מגדולי הפוסקים, מהר"ם חגיז, רבי משה חגיז, כתב הרבה ספרים, יש לו גם ספר קטן נקרא שפת אמת, זה לא השפת אמת של בעל השפת אמת החסידי, אלא זה שפת אמת הראשון. שם זה תשובה ארוכה לאיזה יהודי אחד מאמסטרדם ששאל אותו את השאלה דלהלן. רציתי לדעת באותם הימים היו יהודים בארץ ישראל שהיו נתונים תחת שלטון קשה מאוד של הטורקים, שהיו סוחטים אותם מבחינה ממונית. לא הייתה ברירה אלא לשלוח ממון מקהילות חוץ לארץ לפרנס את יהודי ארץ ישראל. אז אחד העשירים מאמסטרדם שואל את רבי משה חגיז כמה שאלות. אחת השאלות שואל, תגיד, לאן הולך כל הכסף? אני שולח כל הזמן כסף לארץ ישראל, רואה, כל הזמן אומרים לי, תביא עוד, תביא עוד. לאן הלך הכסף? דבר נוסף, אומר אותו עשיר לרבי משה חגיז, שמעתי מכמה למדנים שאין היום מצווה לשב בארץ ישראל בגלל שלושת השבועות האלה במסכת כתובות. וכך הוא אומר, שמעתי מכמה למדנים. אז שם הוא מסביר לו מהר"ם חגיז בעריכות שהמצב בארץ ישראל מאוד קשה וכו'. הוא אומר, ולעניין אותם צפצופי עופות שאמרת, כך הוא אומר, זה צפצופי עופות שאמרת שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, אומר, או שאלה שאמרו לך את זה באמת אינם למדנים, באמת, כי הם לא יודעים ללמוד, או מה שנראה לי יותר, ככה הוא כותב לו, שהם באמת למדנים, אבל הם אפיקורסים נסתרים. נחמד, אה? מהר"ם חגיז. זה חזק. אפיקורסים נסתרים, הוא קורא להם.
על הגמרא הוא אומר?
לא, על אותם למדנים שהשתמשו בגמרא הזאת. הוא אומר, הם פשוט לא יודעים ללמוד. אבל בכל זאת, יכול לסבור גמרא מפורשת. נכון? טוב, נצטרך בשביל זה שיעור בפני עצמו, כי הגיע המבזק. שלום.